אנו מגישים בפניכם סדרת שיעורים בהלכות שבת שנמסרו מפי מורנו ורבנו ועטרת ראשנו מרן הראשון לציון הרב הגאון מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה. השיעורים מתוך האוסף הגדול שבידי ראש ישיבת מנחת יהודה הרב הגאון יהודה מוצפי שליטה. דיני סוחט באוכלין.
לימונים חמוץ יש אוסרים לסוחטו לתוך כלי רקם אף על פי שרוצה להתעלו לתוך האוכל, מפני כי במקומות שיש ממנו הרבה דרכם לסחוט הרבה ממנו לצורך המשקה שקוראים לימונדה, ממלאים ממנו חביות גדולות לצורך הנזכר. ואף על גם דמרן זל יתיר לסוחתו, נבראים דברי האוסרים בזמן הזה. ולכן הסכים האחרונים שלא לסוחתו לתוך כלי רקם, וכן הסכים הגאון חידה זל. ומי שרוצה לעשות לימונדה שהוא משקה הנסחט מן הלימונים, הנזכר עם סוכר וממים, ישים תחילה הסוכר בכלי, וישחט הלימונים הנזכר על הסוכר עצמו שהוא אוכל. ואחר כך יניח המים, אבל לא יניח המים קודם סחיטת הלימונים הנזכר. ונתנו סימן על זה, והנה סולם מוצב ארצה. סולם, ראשי תיבות, סוכר, לימונים, מים. כפי הסדר הזה תעשה כנזכר באחרונים.
בדין סחיטה, הגמרא אומרת שזיתים וענבים, אם אדם סוחט אותם זה איסור באור עקב, מדין דש. אבל תותים ורימונים, אז הגמרא אומרת שמכיוון שלא רגילים לעשות מהם משקה, והתורה לא קוראה אותם משקה, אז אכן תותים ורימונים אסור לסחוט מדברי סופרים. מה הכוונה תותים ורימונים? רק תותים ורימונים? או כל דבר ודבר שרגילים לסחוט אותו, אז גם כי זה נקרא בכלל תותים ורימונים. למשל, תפוחי זהב. פעם היו אנשים אוכלים תפוחי זהב. קלפים תפוחי זהב ואוכלים. וזה היה רוב האוכל, השימוש ברוב תפוחי זהב, הרוב השימוש היה באכילה. בשנים האחרונות, רוב השימוש בתפוחי זהב, סוחטים אותו, ועושים מזה מיץ. אדם קונה מיץ, זה היה פעם עושה בביתו מיץ, הוא היה אוכל גם תפוחי זהב וגם עושה מיץ, היום קונים מיץ מוכן. או ממותק או טבעי. אם נעשה חשבון היום ונשאר אלה המגדלים את הפרדסנים, מגדלים את התפוחי זהב, יגידו לנו שרוב התפוחי זהב היום הולכים לסחיטה, רוב ככל. מעטים אוכלים תפוחי זהב. או למשל, תפוחי עץ. מעולם לא היה, לא שמענו פעם שהיו עושים מיץ בתפוחי עץ. בזמן האחרון לוקחים תפוחי עץ ועושים את זה מיץ. מיץ ממותק, מיץ טבעי, עושים את זה. או גזר. מי עלה על דעתו פעם שמגזר עושים מיץ? היו משתמשים בגזר מיץ. וגם היום, בגזר שונה מאשר שאר הדברים. רוב הגזר הוא נאכל, או כשהוא חי או כשהוא מבושל. עושים איזה מיץ, אבל לא כל כך הרבה עושים מיץ כמו שעושים מיץ את תפוחי זהב. השאלה, אם מה שחז"ל אמרו, תותים ורימונים זה דווקא, או כל דבר שרגילים לסחוט אותו, אם כמה שרגילים, אז יש דין סחיטה שעשו מדי רבנן, לפחות עשו מדי רבנן. מזה באה מחלוקת על לימונים, מחלוקת הלימונים באה לא רק מה שאמרנו עכשיו, אלא בעוד, עוד יותר מתקמינה. הנרקמינה היא כזאת, פעם שעברה לא ראינו את כבודו, בכבוד, הדיין המצוין. בלימונים יש כמה דעות. בבית יוסף הביא, לימון מותר לשחוט אותו. כלומר, מכיוון שלימון לא רגילים לסחוט אותו בזמנם היה, לכן מותר לסחוט אותו. אומר הרדב"ז, והלו במצרים, כשהוא היה במצרים, לוקחים את הלימונים ועושים איזה חביות של אמות, של מיץ מלימונים, אז איך אומרים לא רגילים לסחוט אותו, זה הלימון בעיקרו בשביל סחיטה, נעשה בשביל סחיטה. זה, אז הווה אומר, אם נאמר שהלימונים רגילים לסחוט אותם, חזרנו דידם כמו תותים ורימונים. אבל בתותים ולימונים יש מעליותה ויותר מאשר הלימונים, מיד נראה למה, ובלימונים יש גם כן מעליותה. מה המעליותה שיש בתותים ורימונים? תותים ורימונים, אתה לוקח רימון ושחק אותו, אתה שותה את המשקה שלו, ראוי לך לשתות את המשקה. אתה יכול לשתות אותו. אתה לוקח תותים, אתה לוקח תפוחי זהב, אתה שוחט, אתה שותה את המשקה שלו. לימון, אתה לוקח לימון ושוחט אותו. נכון, עושים חביות הרבה. ורגילים, בוא נאמר, שרוב ככל של הלימונים עושים מזה משקה. אבל את המשקה הזה עצמו אתה לא יכול לשתות. זה לא כמו יין, זה לא כמו שמן. זה דבר, ולא כמו מיץ תפוחי זהב. זה המיץ שלו, לא ראוי לשתייה. מה כן המיץ שלו ראוי? ראוי לערב אותו עם אוכל אחר שראוי לשתייה. בשמן זית למשל. הגמרא אומרת ששמן זית, אדם שותה שמן זית אמיתי, מה שהיה עושים עד, לא היום, אז היו לוקחים זיתים, ממש זיתים, שמים אותם בתוך כומר מסוים, בתוך חביות מסוימות, עד שמתרככים ושוחטים אותם. וממילא היה יוצא שמן זית מר, היה יוצא שמן זית קשה להשתמש בו. נכון שבתוך אוכל היו מערבים אותו, בתוך בישול היו שמים אותו, אבל לשתות את שמן זית ככה בישולים אותו, הגמרא אמרה שזה מזיק. מה פשוט מזיק? מזיק לאדם או מזיק לשמן? הפשט הוא מזיק לאדם, ולכן כמה שמזיק לאדם, אז לא יברך עליו. הרמב״ם כותב שמברך עליו שהכל נהיה בדברו. מקשיב על הרמב״ם, הגרה עומד מזיק, בלי ברכה, וראשי אומר בלי ברכה. הרמב״ם אומר לא, מברך עליו. בא הרב בן ישחי אומר, אדם שותה שמן זית, מברך עליו בורא פרי העץ. הרמב״ם אמר לברך עליו שהכל נהיה בדברו. בא הרב בן ישחי אומר, תברך עליו בורא פרי העץ. מה קרה? מה השתנה? המצב השתנה כך. התורה אומרת שמיץ של זיתים זה נקרא כעין זה זית. ארץ חיטה ותעורה, גפן תלה ורמון, ארץ זית שמן, זית שעושה שמן. אבל כיוון שהתורה קורא אותו, שמן קורא אותו לזית, כלומר זה עיקר הפרי, אז הכל חורה, צריכים לברך עליו, בורא פרי העץ, וגמרא אמרה בניגון, נכון עליו בורא פרי העץ, אבל לא מעורב בסוכר, לא מעורב בדברים אחרים, גמרא אמרה, אז זוכה ומזיק. בא רבא אומר, נכון מזיק, עניין שמן, אבל לא לעניין ש... זה בריא לגוף. אדם שותה אפילו שמן זית מר, אבל מי שזה מזיק, לא טעים לו, אבל זה בריא לגוף. אז זה ברך עליו. אם נאמר כך דברי הרמב״ם, יהיה חידוש גדול. אם אדם שותה למשל רפואה מרה, לא טעימה. אבל זה בריא, בסוף הוא מרגיש טוב. אז זה ברך על זה שהכל, לחלום אומרים שזה ברך שהכל. אלא שמן, זה יוצא מן הכלל שככה הלכה. בא בלי שחי אמר, שבכם על זה העת, והוא בצדק, למה? אמרנו שיש הבדל בין השחיטה של הזיתים של אז לשל הזיתים של היום. היום תיקח שמן זית, תיקח שמן זית לא מסונן טוב, תיקח שמן זית מזוקק כדבעי, אדם לוקח אותו, יכול לשתות אותו, יכול... היה עליו השלום, אני תמיד מזכיר אותו לטובה, עליו השלום, הצדיק והחסיד המכובד, בששון לוי עליו השלום, הוא קיבל עליו לצום 7 שנים. דהיינו, כל יום, ביום צם, בערב היה אוכל. בערב מה היה אוכל? היה אוכל צביות עם מעט שמן. בבוקר היה קם מוקדם, היה שותה כוס שמן זית. ואז התחילו הרבנים מסתפק לו, יברך החיית, יברך שהכל, הוא לא יברך כלום, או כן יברך או לא יברך. אז אמרו לו, אמרם, ואשלו, אבל בשחק אמר שכן יברכם מעט. פשוט מאוד, השמן זית של היום הוא זך, ואפשר לשתות אותו, אפשר ליהנות ממנו, ולא מזיק, אין בו תמרירות, ועל כן, כמה שכן, אז היום, לא שההנחה השתנתה, לא הדין משתנה, אז שמן זית ישתנה. הטיפול בשמן זית, איך מייצר שמן זית, זה ישתנה. ועל כן, אלפי הדין, מברכים עליו, בורא פרעץ אם אדם משתה אותו ממש. לימונים. לימונים, הלכה הוראה, מכיוון שנאמר לך שאי אפשר לשתות את מיץ הלימון, אלא על זה ערבו, אז זה לא נקרא פרי שמיועד למיץ. זה לא כמו תותים ורימונים. תותים ורימונים זה פרי הזה, אם אתה משתמש בו למיץ, אתה שותה את המיץ שלו, אתה נהנה מהמיץ שלו. ולפי כך, לקחת לימון, לשחות אותו על אוכל, אז כמו שבוסר, כמו שטיב הענבים, ממש אתה יכול לסחור אותו על, על אוכל, אני נקרא גם לדבר על בוסר מחלוקת באותם שאר פוסקים, אז מותר, גם בלימון, אם אתה לוקח את הלימון וסחור אותו על אוכל ממש, אז זה מותר. יש חזון איש שרוצה להגיד, אם אתה לוקח למשל לימון, דבר שאסור, נגיד דוגמה, הדבר שיותר ברור לנו בזה שנגיע להלכה, ענבים. ענבים, על אוכל מותר לסחות. אומר החזון איש, אם, מתי אתה יכול לסחות? אנחנו קוראים בלימוד הזה לרפואתה, של ג'וליאט בת פרחה, וגם של מחדמים זוכרת, אם אדם לוקח ענבים וסחות אותם על האוכל, זה מותר. על משקה זה אסור. נגיד דוגמה בגלל שיהיה יותר בריא לנו, זה מובן לנו, אני לוקח ענבים, שחל זה על לחם. זה בסדר. אתה יכול לשחל זה על לחם, תאכל את הלחם הזה עם מיץ ענבים, זה בסדר גם מותר, אין בעיה. אבל אם אתה צריכת ענבים על, בתוך, על צלחת, רק, והדעת שלך היא לשים מיץ אחד יח בתוך משקה, ודאי שזה אסור. אומר החזון איש, אם אתה סוחט את הלימון, את החלגיה ללימון, סוחט הענבים על לחם, ודעתך היא לקחת את הלחם הזה, לשים אותו בתוך מרק, בתוך מים, אז זה נקרא כאילו אתה סוחט לתוך מים, זה אסור. מה נפקמינה? נפקמינה היא בלימון. אז יש אנשים לוקחים לימון, סוחטים אותו על, על סוכר או על לחם, אחר שמים אותו בתוך מרק. אז דעת חזמי שאומר, לא, זה כבדך לתת אותו בתוך המרק, זה כאילו אתה סוחט לתוך המרק. אבל אחרים אומרים, לא, אני סוחט לתוך לחם. עיקר הסחיטה, הדש הזה, אין פה דין דש, מה הדש? אני, זה נקרא אוכל, אתה סוחט אותו בתוך אוכל, אוכל ואוכל זה בסדר גמור. אבל אתה לוקח את, ה, את ה, זה, שם אותו בתוך משקה, אתה הופך מאוכל למשקה, זה נקרא שינוי, זה כבר הבעיה של הסחיטה. אז בא הרב אומר, שסולם, מה עושה סולם? לוקח סוכר, לימון מים. כלומר, את הסוכר, שוחט את הסוכר על, 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 את, את הלימון, שוחט על הסוכר. ואתה יודע שאחרי זה, אתה תוסיף על המים, תפוך אותו למשקה. כי לדעת חזוני, זה לא מועיל. סוג. אלא יש אומרים שחזוני שחולק כל המחלוקת שלו זה על דין דיטיבית וענבים, ולא על, ולא על לימון. לימון נקבע שיש מישהו אומר שזה מותר, וכבע שזה לא יותר משקה, אז החזון איש גם כן נסכים בנושא הזה, אבל מי שיעגן לדברי החזון איש יראה שהעיקרון שלו לא ככה. העיקרון שלו, אם אתה כבדך לשים בתוך מים, אבל זה שבינתיים שמת את זה בתוך אוכל זה לא מועיל. אנחנו לא נוהגים ככה, אנחנו נוהגים למשל אדם רוצה מרק ליל שבת, לשתות. והמרק הוא תהיה עם לימון, אז תשחוק לתוך הלימון, לימון לתוך המרק אסור, לתוך המשקה אסור. מה אנחנו לוקחים? לוקחים את תפוח אדמה, לוקחים לחם, שוחטים עליו את הלימון, ואחר כך נשים אותו בתוך, בתוך המרק, וככה אנחנו עושים את החובה של, של הבן איש חי. אבל לדעת החזאית לכאורה, הוא לא מסכים לכולה הזאת, לשינוי, לשינוי הזה. היום, גם אחי יש מיץ לימונים מוכן, גם כן אנשים היום לא סחטים הרבה לימון, הכל קוראים מן המוכן, אבל בפועל, אם אדם סוחט, אותו דבר, אדם תשחוט לימון על סלט, מותר, למרות שלא נסבק בתוך, בתוך הסלט, זה לא כמו לחם על לחם, אתה שוחט לימון על לחם, זה נסבק בתוך הלחם, אז זה נחבק לאוכל, אבל אם אתה לוקח עגבנייה, אתה שוחט עליה לימון, איזה, איזה נסבק בה, הלימון נשאר בתוך, בתוך הכף או בתוך הכפי, אף על פי כמכיוון שזה אוכל, אתה שוחט לאוכל, אז זה, זה מותר, אבל בשאר דברים, בשאר זיתים ורימונים, זיתים וענבים, ובזה תחמרה. אז מכיוון שהלימון הזה מחלוקת בו, ומכיוון שיש אומרים שאתה יכול לשחוט לימון ישר לתוך התה, אבל אנחנו פוסקים לך לא כך, אז אנחנו אומרים לפחות, ניקח את הקולה הזאת, שמותר לשחוט לתוך, לתוך הסוכר, ומהסוכר אחר תוסיף עליו מים, אז לדעת זה אפילו, וזה דבר במרק. אם אדם רוצה לשחוק במרק מוחיל, או לימון, תוך התה. לשחוק לימון תוך התה אסור לך. אבל אם אתה שם סוכר וצחק עליו את הלימון, ואחר כך שים עליו את, ה, את המים, אז זה מותר. השאלה היא, אני לוקח סוכר, ואני שוחק עליו לימון. כמה לימון אני יכול לשחוק על הסוכר? לימונדה, כמה אני יכול? אני שם למשל קוביית סוכר, אני שם למשל קצת סוכר. ואני סוחט עליו את, ה, את, ה, את הלימון. מה הלימון? אני יכול לשים כף, כוס שלמה של לימון על גר, כמה גרגרי סוכר? הוא אומר לא. אם אתה סוחט על הלימון באותו גובה של הסוכר, באותו השכבה של הסוכר, בוא לומר הסוכר הזה, השכבה שלו זה מילימטר, מותר לך לשחוק כמילימטר. או מותר לך לשחוק כל עוד שאתה רואה את הסוכר בעין, לא, לא נאמץ את הדבר הזה. בכל אופן צריכים לזה לשחוק הרבה על הסוכר, לא. אבל על המים יודע שזה אסור. ולפעמים אדם לוקח פלח של לימון ושם את זה בתוך התה. זו בעיה. יש מי שאומר, בקבע של לימון הוא חמות, והתה הוא ידוע שלא ידוע בו, למרות שהתה הוא בכלי שני, אז אם אתה תשים בתוך התה הזה את הלימון, קבע של לימון חמות, זה קלה בישול, זה יכול לבשל מהר. מי שרוצה להחמיר, אין לך למה. יש מקום להחמיר. אבל מהדין, אפשר לשים פרחי לימון בתוך, בתוך התה, אבל צריך לזהר, טבע האדם, ששמת לימון ביום חול, בסוף התה או לפני דבר התה, לוקח בכף ולוחץ על הלימון, בכדי שיהיה לו יותר טעים או יותר טוב, אז זה, בשבת זה אסור. הסחיטה, תפרפי שלא דרך סחיטה ביד, בשינוי כאילו בכף או מזק, זה אסור. ואחריו החמיר בדברים האלה, אנחנו לא רגילים היום ב... אבטיח, מי לא מי שותה מים של אבטיח? אין לנו דבר כזה. אבל בזמנם כדאי בחוץ לארץ, היו משתמשים באבטיח, היו מרסקים אותו, היו משתמשים במים שלו לשתייה. אז דעתו של המנשחיים, אדם, אסור לך לרסק את האבטיח שיהפך לך למים, בסוק או אפילו ביד, לא משנה באיזה דרך שיהיה, למה שכרגילים לעשות מזה משקה. אז נחזור סיכומו של הדבר, לשים לימון, תוך תה אסור, תוך משקה אסור. לשחוק לימון על אוכל, על לחם, או כמו שאמר, על סוכר, אף על פי שדעתו לשים את זה עליו אחר כך מים, כלומר שיבח למשקה, אבל ביקר זה, זה מותר. יש דין בצורה אחרת, אנחנו עוד נגיע אליו בסעיף י'דלת. אולי נקראת עכשיו, עכשיו נסביר את זה, נקראת י'דלת.
סוכר שקוראים בערבית כאן שהוא מטופל על ידי אומנים באירופה ועשו חתיכות גדולות וקשות מותר לרסקות בתוך המים למחותו בהם ואין חיי אדם כלל י"ד או י"א שכתב שסוכר מותר לרסקו בידיים כיוון דלעולם אוכל הוא, אין שם ספרי הקדוש הפעלים הבאתי דבריו אלו פלפלתי בהם וכתבתי ויש חילוק גדול בין סוכר בין שלג וברד ולפי זה אפילו מרן זד עשה בשלג לרסקו תוך המים וזה כאן דשרת. וכתבתי לפי מנהג ירנו למחות היו גאותי, אני אסגר להם תוך המים, אז גם המחאת הסוכר בתוך המים שרה ולפתקו. כתבתי את זה אפילו המחביר ביגורתי, אין צריך להחמיר בסוכר.
אנחנו עוד נשמיד בני הסוכר מה שהרב רוצה אמר, אבל הבאתי ממנו את זה עכשיו, יש בסוף השולחן ערוך של רבנו זלמן, יש לו דברים שהוא כותב לחומרה להחמיר כמה דברים. בין הדברים שרוצה להחמיר, הוא אומר כך, סוכר מבושל, בסדר. סוכר יבש, בסדר. הוא אומר, אם אתה לוקח כוס עם סוכר, אתה לוקח, פותח מים חמים מתוך המחם ישר על הסוכר, זה אסור. למה? אומר, למרות שהסוכר מבושל, ואין בישול אחר בישול. נכון. אבל אומר הרב, בעל שחרוך בנו זמן, ברגע שאתה שופך עליו מים חמים, אז הסוכר נמס ונפח ממים, ומים יש בשיעור אחר בשיעור. ודעתו קרוב לסוד דאורייתא, עד כדי כך. אנחנו לא מחמירים הדבר הזה. אנחנו אומרים, מבושל, הרב אמר, מבושל, מותר לך, אין לנו בעיה הדבר הזה. רק מה, מכיוון שבלאו הכי אנחנו היום מרגילים שעושים כוסה, כוס קפה, אף מעולם אנחנו לא שופכים ישר מהמחם לתוך הכוס, אלא אנחנו לוקחים לדרך כלי שני, ממלאים כוס עם מים חמים, ומכוס מחמים מעברים בתוך הכוסה, כוס קפה, שיש סוכר, אז מכיוון זה כלי שני, אז גם הרב, ולזמן אני יודע בדבר הזה, אבל בעיקרון, הוא יש אותו רעיון הזה, הוא אומר למה שאתה לוקח מלח, מלח מבושל, לא מלח שלא מבושל, אז הוא אומר, מלח מבושל, אז אין מה, אין בשביל החבישול, הוא אומר, לא, אם אתה שם עליו מים חמים, על המלח הזה והוא נמס, נפח למים, איך אתה מוסיף עליו עוד טיפת מים? אז זה נקרא, אתה מבשר את הנוזל ואסור לבשר את הנוזל. אמרנו כבר, שלא כולם מסכימים איתו, אבל בכל אופן, משתו להכניס לו על הברכה, ולאו הכי אנחנו עושים על זה דרך כלי שני. אבל היסוד של זה, זה בסעיף, בסעיף ט'.
השלג והברד עשו לרסקם בידיים, דענו לשוברם לחתיכות דקות, כדי שעזובו במהם. ושני טעמים יש בדבר. הברד גזרן על שימו יסחות פירות העומדים למשקים, ועוד משום שרף מלאכה נגעו בה. מדמה למלאכה שבורא המים האלו, כנזכר בבית יוסף, סימן שייך ושם, גרעיין שם. ונוטל ידיו בחורי במים שיש בהם שלג וברד, יזהר שלא יתחכם בין שתי ידיו, שלא יהיה מרסק בידיים. מי הוא מותר לתן חתיכות שלג לתוך כס של יין, או מים במות החמה כדי לצננו, והם נמוחים מעליהם, ואין לו חושש. וכיוון אין הוא עושה בידיים שרת. יש מתירים לרסקו בידיים תוכו של מים או שר משקים. כיוון שהוא מתערב במים, אין לחוש. ואף על גב דרבים וגדולים הם המתירים בזה, בכל מקום, כיוון דמרה זד, דעתו כדעת העושים לרסק אפילו בתוך כוס המים, הכי נקטן ה...
בשלג וברד, בוא נאמר היום קוביות קרח. נעביר את זה לקוביות קרח. אדם רוצה לשפף ידיו בקוביית קרח, חם לו, לקחת קרח ולשפשף את זה לידיו, זה אסור. אדם לוקח קוביית קרח ושם את זה בתוך מים ונמס מאליו בתוך המים, הלבד לכל העם המותר. על זה אין לנו בעיות. מה יש בעיות? יש בעיות בשני כיוונים. אני לוקח קוביית קרח, קוביות קרח, שם את זה בתוך כוס ריק, ואני לוקח את זה ושם את זה בחוץ בשמש, לא חום, לא בשמש, הוא שם את זה בחדר שלבדו אפשר. או למשל, אדם לקח בקבוק, סודה בקבוק, או כל הבקבוק, מי שם את זה למעלה בהקפאה? אמר, עד יתקרר, אני אותי, זה ושכח מזה, וכשבר לאכול, אותי, זה ראה אותו, את כל הבקבוק הזה, כפור. שם אותו בחוץ, אחרי כמה זמן, נמס, אפשיר, אפשר לשתות. זה, הדבר הזה, מחלוקת בין מרן ומורן בנומר, או כמו שהרב אומר, רבנים גדולים, בין הרמב״ם לבין ראשי, בין מרן לרמב״ם. מה? אם אני לוקח, רואה מה את הרמב״ם, הרמב״ם אומר ככה, ואין מרסקים את השלג שיעזובו ממר. כלומר, אני לוקח חתיכת שלג, קוביית קרח, שם את זה בתוך כוס, לוקח מזלג, לוקח כפית, נותן לה מכה עד שיפח למים, זה אסור. זה על זה כולי עלמא אין מחלוקת. אבל מרסק הוא לתוך הקערה או לתוך הכוס. מה פירוש הרמב"ם מרסק לתוך הקערה או לתוך הכוס? האם הכוונה הוא שאני שם את זה בתוך הכוס עם מים ואני מרסק את זה בפנים? או אני שם מים ואני שם את קוביית קרח בתוך המים, זה בדיוק מתרסק. אבל תוסף שאר פוסקים הבינו בדברי הרמב"ם שמותר לך, אסור לך לקחת קוביית קרח ולרסק אותה, זה אסור. אבל לקחת קוביית קרח ולשים אותה בתוך המים, ולקחת את המזלג ולרסק את זה בתוך המים, דעת הרמב"ם מותר. אומר הרב המגיד, וכן כתב הרמב"ן והרשב"א שביט צפתא, שהתירו לרסק בתוך הקערה, בתוך ה... בתוך המים מותר לך לרסק. וכתב הרש בזל, טעם האיסור כדי שיזובו ממה משום גזרת סחיטת פירות העומדים למשקים עצובה. וכן נראה בדברי רבינו שהבאה את דין הסחיטה. ובדבריהם למדנו שאין בהם איסור נולד. לפי כך מותר לתן כדירה או מאכל שקרש שמלמתו בחמה או כנגד המדורה, ואין כאן נולד, וכן כתב הרמב"ן. אומר הרמגיד, אתה לוקח קביעת קרח, או למשל, אתה בישלת, נגיד דוגמה, אוכל, בשר, עוף, ונקרש עליו משהו. או, נגיד דוגמה, לקח דגים, בישל דגים, ובא עליו ג'ילה של דגים, קרו של דגים. אם תיקח את הדגים, שים אותם בצד, הקרישה הזאת תהפך למים. אם תיקח את הדגים ותשים אותם על מחם של מים חמים, באופן, מעולם לא יגיע חום שהיה צולדת בו, אומר הרב המגיד, מותר לך. מה יש בזה? מותר. אז זה נהפך לנוזל ומותר. כלומר, אין בזה דין נולד. אלא מה יש בזה? יש בזה, כמו שאומר הרב, שני טעמים בדבר. טעם אחד גזרן השמי ישחק פירות העומדים למשקין, זה היה קרוש. ואתה בא ומרסק אותו, אז נגיד כמו שדבר קרוש, ואני מרסק אותו למים מותר, אז גם כן אני אקח את הרימונים, אני אקח את הלימונים, ואני אשחק. על עצי גזרו חכמים. טעם נוסף, סרח מלאכה נקובה. איזה מלאכה? מלאכה כמו שאתה בורא מים, לעד ראשי. כאילו אתה עושה בריאה של מים, לכן לרסק בזה אסור. את השרק ואת הברד ואת החלק הקפוע הזה, את הקוביות קרח. אז אלה שני הדברים שיש לנו לחשוב. מרן לא הביא סברה של נולד. ומכיוון שלא הביא סברה של נולד, אז כמו שכתב במגיד משנה, מותר לך לקחת קוביית קרח, לשים אותה בתוך כוס, ולשים את הכוס על המים החמים באופן שלא יגיע פעם ליד שרדת בו, וזה אפשר בערך למים. כי לקחת בקבוק של משקה מסוים, והקפאת אותו ונהיה קפוא, הוצאת אותו ונפשר, מותר לך לשתות אותו. למה? אני שום פעולה לא עשיתי, לא שחתי, לא ריסקתי, שאני, חשש לפירות המשקה, עושים מהם משקה, ולא בראתי שום דבר, שום פעולה לא עשיתי. והרב בעל בן ישחי הביא את ההלכה הזאת, לעניין מאוד דבר שונה כאילו. אומר הרב ברב פעלים, אומר שהיו להם בחוץ לארץ, יש משקה שקוראים אותו בערבית גלד, ובלשון אחר קוראים אותו שתמאור. איך הוא? מביאים מלח חמוץ, חמצת לימון, שעושים אותו מן פרי חמוץ, מייבשים אותו, עושים אותו מלח, ושוחקים אותו מקודם השבת, עושים אותו לאבק, לפני השבת, ומניחים בו מים, לא מים חמים, מים קרים, וגם נותנים בתוכו סם הנקרא סודה, בתוך הדבר הזה, וכשאשר התעבבו זה בזה יחד, עושה פעפוע, ושותים אותו תכף ומיד. משקה הזה, גם הבריאים שותים אותו. אין חשש לרפואה. רק חשש שהוא מעלה פעפוע כשמכניסים את הסודה. על כן בא לנו לשאול אם מותר לעשותו בשבת או אסור לעשותו בשבת. אז הרב הביא, כשאתה עושה את הסודה הזה, את השינוי הזה, מולד, לא מולד, נולד או לא נולד, אתה עושה פעולה של ריסוק, לא עושה פעולה של ריסוק. אז העריך בדבר הזה, בסוף אומר שזה מותר. אבל אומר הרב, מי הוא? אותם שבוקים השחר באופן זה, להניחו בכלי זכוכית עד חציו, וטורפים אותו על זה נענוע הכלי בכוח חזק, עד שעלי השחר התיחה פרפוע בפנים, ובזה הפרפוע ידעו מה שחר חזק או לא, נראה לפידת הגול והמוניות ונזכת, זה להעריך למבד אחי, למה שהוא עושה את זה בידיים? אבל אם לא עושה בידיים את הדבר הזה, על זה חיבור דבר ודבר, זה פעפוע, פעפוע לא חם, רק פעפוע זה מותר. אז על זה העריך והביא את זה שמותר. אנחנו כרגע הבאנו את זה למה, כי עוד מעט נסביר את העניין של הסבון, אבל נחזור קודם כל לגמור את הדברים של השלג והברד. אז יצא עכשיו ככה, לעניין לקחת אוכל קפוא ונמס ונהיה למים, או אני לוקח קובייה ונפכת למים לבדה. אז אם נאמר אנחנו שהאיסור כולו, כמו שהרב אומר, מדין משקים העומדים, פירות העומדים למשקים, אז זה פעולת שחיטה, פה אני לא עושה פעולת שחיטה. ואם תאמר אתה מדין של סרח מלאכה נגעו בבורא מים, אם אני עושה פעולה, אם אני לא עושה שום פעולה, אז זה מותר. אז דעת מרן, דעת שולחן ערוך, הדבר הזה מותר. דעת רמה, בשלושה מקומות, יש דין נולד, הוא סומך על דעת ספר התרומה. ספר התרומה אומר, אם אתה לוקח מלח ואתה משפשוף אותו בידך, נהפך לנוזל, נולד. מרן כותב איזה נולד, דבר קשה לנוזל, זה לא נקרא נולד. אבל הרמה כותב נולד, לפי דעת הרמה, אם אתה לוקח קוביית קרח, או אתה לוקח בקבוק של משקה ואתה מקפיא אותו בהקפאה, ונהיה לך לגוש, ונמס אחר כך, נפשר אחר כך, אסור לך לקחת משות אותו. למה? זה נקרא נולד. אתה לוקח אוכל קפוא, שם אותו על גבי מחה בופה שאין דין בישול, רק חימום מלבד, נמס, אסור לך. זאת אומרת, ולרסק את השלג, את הקוביית כולם מודים לאסור. לקחת את הדבר הזה ולשים אותו בתוך על האש עם מס, או נמס לבדו עד שמת או משהו אחר, דעת מרן מותר, דעת רמה אסור. אבל מה? כותב הרמה, אבל פי שהוא כותב לאסור, אומר הרמה בסימן שני חש, סעיף תדעי, מותר לתן, עם פנדה.
מותר לתן עם פנדה כנגד האש במקום שהיה צולדת, ואף על פי ששומן שבה נקרש חוזר בנימוע, אגב, בכל שכן כדרה שיש ברוטב שנקרש, כשהשומן נימוח אין לו בעין דשרה. ויש מחמרים ונהגו להחמיר, מי הוא במקום צורך יש לסמוך, הסברה הראשונה.
זה קרה במאיר היטב שאת קטן למתת.
ויש מחמרים, משום דה השומן צף למעלה והוא בעין, והבן נולד, לדמה למשקים שזבו. מה שאין כן בשלג שרי, כמו שכתב בסימן שנחל, סעיף ת'
עד כאן. תקרא במשנה ברורה של קטן קוף ה' ויש מחמרים.
ויש מחמרים סביר עלי, וגם בזה שייך איסור נולד. ואפילו בהכדרה ששומן מעורב עם המרק, ולאדם אלה הדה אמרנה. אבל נותנו לתוך הכוס דעתם, אין הברד ניכר כלל כשנמחה בכוס. אבל שומן שנמחה צף למעלה וניכר הוא. ואפילו על הנחום בחמה שנמחה גם כן, אסור לדעה זו. ודע, ואפילו לאש מחמרים אינו אסור, כי אם כשיש הרבה שמת על הפשטידה כשהיה נימוח, יהיה זב לחוץ ויהיה מנקר בפני עצמו. אבל אם אין על הפשטידה כל כך שומן, או שהמעמידו כל כך ברחוק, מקום מן החום, שלא יהיה נימוח עד שיזוב לחוץ, אלא מעט ממנו יהיה נימוח, בתוכו לבד, או אם ישליך לתוך לחוץ השומן שעליו, מותר לחמם הפשטידה לכל עלמה. ואף שעדיין נפשר וזב מבשר ושומן שבתוכו, דבר מועט הוא משרה לכל העמה. וכן מותר לחם בשבת חתיכת בשר שמן, אף על פי שמקצתו זב, כיוון זה דבר מועט הוא, הנפשר לחשיבה ושרה. וכתבו אחרונים, כת של מים או שאר משקים שנקרש למעלה, שרה לכל העמה לעמידו במקום שלא הגיע ליד צולדת בו, והקרח, שהמים שימס יהיה מתערב תקף לתוך המשקים תחתיו ואינו ניכר.
הסיכום שהוא לוקח, אם אתה לוקח קוביית קרח ומסמא אליה, אסור לך, נולד. אם אתה לוקח אוכל שיש בו שומן יראה בעין ואתה שם את זה בחוץ ונפשר, אסור, נולד. אם אתה לוקח קציצה יש בה מעט שומן וקצת נימוח, אין דבר. אומר הרב, אתה לוקח, למשל, שמת בקבוק קולה להקפיא אותו למעלה, וזה לא נקפא, רק חלק העליון נקפא, תמיד הקפוא הולך למעלה, הוא צב, חלק התחתון, נגיד דוגמה, חציו לא חציו, יותר מחציו לא, לא נקבע. אומר הרב, זה מותר לך, למה? כל טיפה וטיפה של, של הדבר הקפוא, שמתחיל להיות מופשר ולהיות נמס, אז הוא מתפטר עם המים, עם המשקה שהיה לא נמס. אז זה מותר. כי אתה לא עושה פעולה, ואת אומרת, נולד, אין פה נולד, הוא מתפטר. זאת אומרת, כמו שאמרנו מקודם, לקחת קוביית קרח, לשים בתוך כוס של, של המים, או בתוך כוס תה אפילו, בכלי שני, אין דבר, אתה לקרר אותו, אין דבר, למרות שנימק, אנחנו אומרים, מתבטל הטיפה שלו. זאת אומרת, ראינו עכשיו, כולה בדעת, בדעת השולחן ערוך, וחומרה בדעת הרמה. דהיין, אם נמס מאליו, כולו נמס מאליו, דעת השולחן ערוך מותר, אין דין נולד, דעת הרמה אסור. אבל, אומר הרמה, ונהגו להחמיר, מיהו, במקום צורך, יש לסמוך על סברה הראשונה. אומר הרב, בשולחן ערוך שבנו זלמן, עיקר הדין כמו הסברה הראשונה. ועל כן, מה שמחמירים זה רק חומרה. ועל כן, בשעת הצורך, אפשר לסמוך על הכולה הזו. זאת אומרת, אדם יש לו אורחים, והזמין אותם לשבת, ולכן שם את הבקבוקים האלה, את, את המשקה הזה בהקפאה למעלה, ושכח, ונקבעו כולם, אז אורחים אותם, איפה חם, איפה לשתייה, אז בשעת הצורך כזאת, אפשר לסמוך על דעה הראשונה, גם לדעת האשכנזים. עכשיו, חומרה וכולה חפוכה. יש לי מים בתוך כוס. בתוך הכוס הזה יש לי קוביית קרח. בוא נאמר אחרת, אחר כך נגע לקוביית קרח. יש לי בקבוק שאמרנו שהרעת הרב אומר, אם חלק למעלה כפו וחלק למטה, אני לוקח את הבקבוק הזה ואני מנער, 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 מנער אותו, משפשר אותו כל הזמן, עד שהקרח של מעלה ינמס. או אני שם קוביית קרח בתוך כוס עם מים, ואני לוקח מזלג וספית ואני מרסק את, את קוביית קרח בתוך המים. אומר הרמב״ם, אומר הרמב״ן, אומר הרמה מותר. מה אתה עושה? אתה מרסק, אז זה מתרסק בתוך המים. אנחנו פקן. אומר מרן, לא. מכיוון שכל הגזרה הוא כולו שמקח אדם פירות שמועדים למשקה וישחד אותה, אז גם פה מתתיר לו אתה לרסק, אז גם כן קח וישחד. או סברה מדין שהיו אומרים, מדין של מלאכה, עושה מלאכה והופך את זה לנוזל, הכל אסור. זאת אומרת, לדעת הראשון שאמר נמס מאליו, מרן מתיר, רמה עושה, עכשיו בצורה הפוכה. אם אני מרסק את זה בפנים, רמה מתיר ומרן עושה. אומר הרב, ויש בשורה, בשלוש, ארבע של אופני הסוף, יש מתירים לרסקו בידיים בעמוד קוף א',
ויש מתירים לרסקו בידיים תוך כוס של מים או שער משקים, כיוון שהוא מתערב במים אין לחוש, ואף על גב דרבים וגדולים הם המתירים בזה, מכל מקום, כיוון דמרן ז"ל, דעתו כדעת העושים ברסקו, אפילו בתוך כוס המים הכי נקטנה.
אומר הרב, נכון, רבים וגדולים פוסקים שמותר, הרשב"א, הרמב"ן, הרמב"ם, אומרים שבתוך המים מותר לך לעשות את זה כבר, לרסק את זה, אבל מכיוון שמרן אמר אסור, דעת מרן לעשות פעולה בידיים אסור, אז פוסקים עליך כדעת השולחן ערוך, לאסור. אז זה, למדנו את זה בעניין הזה, ואמרנו כמה פעמים, לא דרך לדרך להלכה, יש סוגים סוגים של גלידות. יש גלידות שתשים אותן בתלחת ותאכל מהן לאט לאט, יכול לאכול מהן, נשאר קפוא עד שתגמור לאכול. ויש גלידות, תשים אותן בתלחת, אתה מתחיל לברך שעקו ולאכול ממנה, עד שאתה אוכל קצת, חלק הקצה נמס ונפח למים. אז לכאורה, אם אדם מקבל גלידה, ובטבעיות היום כל גלידה, היום, פורסים גלידה, זמין לך בתלחת, התלחת היא לא קרה, היא רגילה. שם עליה את הגלידה הקפואה על התלחת, מיד חלק הקשור לתלחת, מחובר לתלחת, נמס נהיה כמים. עד שתגמור לאכול, אין לך מים. עד לכאורה, יהיה אסור לפוסקים כדעת רמה לאכול את הגלידה הזאת, אתה לוקח מים. אם תאמר את זה מעורב, הגדידה תפועה עם המים, אז זה מותר. אבל כנבח קולוני הנמד, כמשל הרואי יעסוק. ויש אומרים, לא, אם זה נפח למים נוזל, אז זה הריסוק. אבל זה כשהגדידה נפחת למים, אז אתה לא רואה את זה כנוזל, אתה רואה את זה כמו כעין משהו סמיך. אז זה לך הוראה אפשר להקל. האמת היא שאי אפשר להקל, אבל מכיוון שרמה כתב, שבשעת הדחק אפשר להקל, ויש אנשים, הם לא יאכלו גלידה אחרי האוכל, זה שעת הקושי שלהם, לא תחל הדחק, אז אפשר להקל להם לאכול את הגלידה בצורה הזאת. עכשיו לתשובה השנייה. התשובה השנייה היא, קראנו בסעיף י' ונגע לסוכר. הוא אומר, סוכר מותר לרסקו בתוך המים למחותו. מותר. איך אפשר? לא אמרנו, קוביית קרח אסור לך למחות. ולמה סוכר מותר לך למחות בתוך המים? הרי זה סמיך, ואתה אמרנו לפני רגע לקחת קוביית קרח בתוך כוס מים ולערב אותו אסור. למה פה אתה אדם רוצה לשתות מים וסוכר, שם סוכר, שם מים קלים כרגע, דברים אנחנו, ומערב אותו, למה מותר? אומר הרב, כן, אז לא עולם אוכל הוא. הוא אומר, בסדרי פלפלתי בדבר הזה. ואפילו יודעת מה שעשה בצרק לרשת לתוך המים, יודע כאן תשרת. למה? למה ישרת? אז זה קשור עם מחלוקת נוספת, שרבים חולקים על דעת הבן ישחי, ואומרים שדעת מרן להקל, מיד אנחנו נראה שדעת מרן לאסור. וזה בסעיף ט'ו. בורית שקורית בערבי סבון.
בורית שקורית בערבי סבון שעשוי חתיכות יבשות ורחצים בו על ידי מעט מים ששופכים עליו ועל ידיו ביחד. יש לאסור גם פה ראינו יער. זאת הרב פחד יצחק וגינת ברדים שהתיר בזה שהעיקר כסברת הרב ביד אהרון לאסור הבורית מדינה. וגם כי הבורית רחצים בו עם מים מכל מקום בעת שממחר בידיו אין מים בעין עם הבורית עם לחלוח ורטיבות של מים שנשפכו עליהם. וכן המנהג פשוט פה הראינו שלא לרחוץ בחתיכות בורית, אלא ממחים הבורית במים מערב שבת, עד שנעשה כולו מים. ואז רוחצים בשבת באותה המים שנמחה בהם הבורית מערב שבת.
אז המקור הוא, בשולחן ערוך סימן, שם חבר סעיף י',
מותר לרחוץ ידיו במורסן, הגהה, בגיבול כלחיית שרת. ואסור לרחוץ ידיו במלח וכל שכן בבורית שקוראים זיף, לשון אחר. או בשאר חלב שנימוח על ידיו, והבן נולד.
אז רמה אמר שאסור בחלב למה משין נולד. כן? כך את רמה. אומרים, החולקים אומרים כך. הרי מרן אין לו דין נולד. נכון שמרן אמר שבמלח אסור לך לשפשף, אמר ספר התרומות שמדין נולד, ומרן פסק מדין מלח, זה נכון, שם פסק ולא לא כמו הסברה של הרב בעל ספר התרומות, פסק מדין בורא מים, או מדין יזרת משקין, אבל לא מדין נולד, והרמה כתב, איסור בלקחת סבון ולשפשב אותו על הידיים עם מים, זה מדין נולד, הלכה הורה, דעת מרן היא מותר, זה התורה פשוטה. כותב הרב פה בשאלה, סוכר שקורי בערבית קנד מתוקן עדי אומנים ועשו חתיכות גדולות ומסיימים אותו בתוך מים אם מותר לשים אותו אוסו והגם שמצינו להרמה
והגם זה מצינו להרמה זל בהגעה בסימן שנקב בסי ועוד שכתב עשו לחוץ ידה במלח כל שכן בבורית שקוראים זית או בשר חלב שנימוח על ידו והבן נולד עיין שם, הנה הרמה זל תפס טעם של בעל התרומות. מסביר עליה איסור איסור כשלג והברד הוא משום איסור נולד. ולכי אסור רכה במלח ובבורית ובשאר חלב מטעם שנימוח על ידו והבן נולד. אך באמת רוב הפוסקים חלקו על בעל התרומות בזה. הנזכר בבית יוסף סימן שיניות חץ וסימן שק. מסביר עליה הוא רק ענה תראה טעמי שהבאתי להם. מה שעשה מרן זל בסימן שנקלב סייטות בית השפשת ידה במלח הוא כבת ידי בעל התרומות. אבל לא מתעמק, והם משבצות זהב סימן שנקרב סעיף ת, סעיף קטן ת, אין שם. אם כן, השתה לדעת מרן זל, אין לאסור מחיית היגורתי משום נולד, ואך, ואנך תעמה, ושמח עליי מרנזה, לא שייך ביגורתי, כמו שכתב.
אומר כך, אמרנו שיש בסוג השלד וקרח שני טעמים, יש שלושה טעמים. טעם, שני טעמים שמרן הביא אותם, או מדין משקין שידבו, שמי שחוק משקין שפירות שעוזרים למשקין, או שבורא, עושה מנחה של בריאה, בורא מים מיוחדים. אבל נולד דעת השולחן ערוך, אין לו. אז שואלים עליו, למה אתה פסקת בסימן שינחף, פסקת שאסור לשים את ה... לקחת מלח ולחשב שם. הרי המקור זה ספר התרומה. וספר התרומה אומר, בדין נולד, ואתה אין לך דין נולד? אומר, כן, כן, נכון. אני פסקתי כדין השולחן ערוך, כדין נגד הדבר, ספר התרומה. אין דין נולד. אבל אני פוסק שבמלח, מכיוון שאתה עושה פעולה של שבשוב ושנמס על זה השבשוב שלך, אז לבוא גזירה, יגיד, אתה לקחת פרי ולצחות אותו, או אתה בורא משקע על זה, בורא מים על זה הפעולה שלך. אז זה החילוק של הדבר הזה. אבל כלומר, בעיקרון של המלח, מרק אומר, אסור בדין הזה, זה גמר. עכשיו לך אורה יצא, מכיוון שדעת מרן אין לו דין נולד, אז מותר לך לקחת צבון ולשבשב אותו על הידיים, מה הבעיה? מה תגיד? משקין שזבו? מי אוכל סבון? מי? סבון פעם אותו רע מאוד, פעם עוד לא טעם לא ריח. איך ייקח אותו? אדם הזה מזיק לאדם. אז מה תגיד? גזרה שמי ייקח פרי וישחק, אדם מי עלה על דעתו לחבר זה לזה? עד כי אין לך אולי מותר, זה המקור אל שמתירים. אבל הרב הביא דבר חידוש גדול. הביא כך. מי הוראיתי למרן זל?
מי הוראיתי למרן זל בסימן שם כפחי צעיף כפת שכתב שמעבירים גלדי המצה וצחין אותה בשמן, אבל לא בחלם מפני שהוא נימוח, אין שם. וכתב בבית אוסף, זה הבית יומי עד לריסוק שרק וברד שנתבער בסימן שם כפ, אין שם. ואין בסימן שהוא נלחי צעיף תתבב. ואתה מהי ראשן ממחרו בידיים, אין שם. והנה נודע למרן זל שם הביא שם שני טעמים ואיסור שרק וברד. ולפי החילוק שכתבתי לעת, זה לא שכה אנחנו תראה את העמי בחלב, אין עושה מרן זל כאן החלב משום דיני מוח, מדמלה לאיסור שלג וברד, ועל כן מוכרח לומר, זה עושה מרן זל בחלב משום טעם השני שכתב ראשית על גבי שלג, מדמלה מחאה שבורא המים, ואף על גב זה באמת אין גופו נעשה מים, ואין כאן בורא מים, אם כל זה סביר עלי למרן זל, ויש לאיסור גם בזה. ולא שנראה לעיני העולם שדומה לשלג וברד, כיוון דורים שהוא ממחר ועושה ומים, והואיל ודמה לו כצעד נראה כעושה מלאכה, למה שהיה תחילה. מה שהיה תחילה אוכל, נראה עתה שהוא משקה, לכן יש לסמוך כמו שלג וברד, כן מוכרח לפרש בדעת מרן זל.
איך
ההוראה יצא,
אם אין דין נולד,
אז
מותר לקחת את הסבון להשתמש בו. ברב כותב בישחי לאסור, עניין כך, בסימן שין חפכי צעיף כבד כתוב, מעברים גלדי המכה וזכין אותה בשמן. פה מדובר שאדם כל שבוע כולו לוקח שמן וסך את עצמו. יש ילדים, לוקחים שמן ילדים, וסכים אותם כל השבוע בשמן. אלה, ילדים האלה, גם בשבת מותר לסוך בשמן. אבל אדם שלא רגיל לסוך בשמן, ואתה בשבת שם שמן בתוך הסלט שלו ושפך לו על הידיים ושאלה לסוף את הידיים שלו, אסור לו. אתה כל הזמן לא עושה, כל השבוע אתה לא עושה, מה פתאום אתה עושה את זה? אבל אם אדם רגיל כל השבוע כולו לקחת שמן ולסוף את ידיו, או יש לו איזה מין משחה נוזלת, נוזל שרגיל לקחת אותה ולסוף את ידיו כל השבוע כולו, אז למה זה בשבת יכול לעשות את הדבר הזה? אז זה מגיד שמן. אז זה מרן מותר, אבל לא בחלב, מפני שהוא נימוח. ורצו לשים חדר על הפתח, שמן ומים חמים, עורבים, זה דבר אחר. אבל חלב אסור בזה נימוח. מה יש? נימוח. מה קרה לדבר הזה? הלו, אנחנו אומרים שאין דין נולד, ועד מרן אין דין נולד, למה מרן עושה במקום הזה? מי השתמע לפי דעתו של הרב משנה ברורה דעת החכמי אשכנז אומרים,
נולד,
נולד אסור, זה גמר. בחלב יש עוד סברה, ממרח, ממחק. עד אחורה, היה תיכון מה מדין ממחק, מדין ממרח. ובית יוסף שבא הביא את ההלכה הזאת של החלב, הביא את זה מהמקום הזה משרק וקרח וברד, מזה הביא את ההלכה. איך אתה מבין מזה את ההלכה? הלא אמרנו שם מדין משקה, שמי גזעת משקה של סבו, מי לוקח סבון? מי לוקח את החלב הזה שנימוע? מי? אולי חלב קרח, אבל סבון מי יקח? אין גזרה הזאת. אומר הרב חידוש, וזה כתוב בבית יוסף, ובין כך ובין כך זה כתוב בשולחן ערוך, ומה נחשב? אם תבאר את השולחן ערוך כדעת הרמה, כדעת משנה ברורה חכמי אשכנז, שכל האסור מדין ממרח, אז ממרח, האסור ממרח. אבל מכיוון שמקור הלכה מובן מדין שרק וברד, אז אמרנו שרק וברד שנה, אומר הרב פשוט מאוד, האנשים טיפשים, זה טיפשים, אנשים מה שרואים לומדים. אומר הרב, אנשים רואים, אתה לוקח דבר קשה, אתה בזה פעולה של היד שלך, אתה מייצר דבר חדש, אז זה לא מדין נולד, זה מדין בורא מים, עושה מלאכה של בריאה של מים. אז מקווה שבשל גוברד מרן הביא שתי התורות, מדין משקין שמשתה, פועל שמשתה, אבל נשאר בבעיה של בורא מים, אז גם כאן נשאר בבעיה של בורא מים, כי אין מלאכה, וזה הסוף. כלומר, אם אני אקח היום, את הסמון של היום, לא סמון של אז, סמון של אז, תמיד אני שזוכר אותו, היה סבון, מגיעים אותו יבש יבש. היו שמים עליו מים חמים, עד שמתרקח, עד שמשתמשים בו, היה הרבה הרבה זמן. היום הסבון, עושים עליו מעט מים, תמרח אותו על עדך, הרי ממרח, הרי ממחק. אז אם תאמר, אתה ממחק הרי, ואם לא תאמר ממחק, זאת אומרת, אני זהר, אני לא ימחק משהו מהסבון, רק מה שלא אפשרות, אבל יש בעיה של שוק. כמו שמרח אתה לא יכול לרסק מדין בורא, אז גם כאן אתה לוקח את הסבון ואתה מרסק אותו. לא משנה אם זה על ידי מים ושפשוף ביד או עדי כלי. אז כמו שמרן עשר עדי כלי, גם על ידי מים עשר כמו שעשר ומרח. ולא מדין נולד. מרן אין מדין נולד, אלא שוב מדין נראה כמו בורא מים. ומכיוון שכן, איך שתיקח את הסברות, איך תבאר את שולחן ערוך בסימן שין חווה? איך תבאר אותו? מה אנחנו עושים בחלב? למה אתה עושה בחלב? מה תגיד בדין רפואה? שדין רפואה? ערוך בבית הזה מביא מדין שלג וברד, מדין מרסק. אם אתה אומר, אתה רגיד בכל השנה כולה לקחת את כל השבוע, כולה לקחת השמן, אז גם בחלב צריך לומר, שבאופן אתה רגיד כל השבוע כולו. אלא הטעם הוא, כדי שממוח, נהפך לנוזל. זה אסור, ועל כן, מה שפסק הרבי נשחי בפרשת יתרו בטור, אז הוא כותב בפירוש, נכון, פחד יצחק וגינת ורדים, שניהם אמרו דין אחר, שניהם אמרו, וראיתי לרב פחד יצחק,
וראיתי לרב פחד יצחק זל בעוד בית, בדין בורית שפרש כוונת רמה לאסור, משום טעם שכתב ראשי גפי שלג, בדומה למלאכה, שבורא המים אין שם, ונראה שהרבה בטעמים שעשה טעם של ראשי וטעם של בעל התרומות אחד, ובאמת זה לחוד וזה לחוד. מכל מקום מצאתי חידוש בדבריו שהוא לחילוק שכתבתי לאל לחלק בין שלג לבין הסוכר, וכתב שם בזר לשונו. בקרוב אני לומר שאף לדעת ראשי כן, דעת כאן לא עשו גבי ברד ושלג, אלא משום שיש לו ליד מהם מים, אבל גבי בורית אין לומר כן, שלא יתרבו ממנו המים. עד כאן לשונו. והנה הדבר שכתבתי, בשלג וברד הם גופים נעשים מים, גם הסוכר וגורותי הם גופם נעשה מים.
הוא מחדש חידוש יפה. נכון שהרב פחד יצחק אומר שדעת ראשי ודעת ספר התרומה ביחד יצא, מדין נולד, ואנחנו אין לנו מדין נולד, אבל אחרי זה הסביר הרב שלא עושים מדין נולד ומדין ממחה, או מדין מלאכה. הוא אומר סברה כזאת. למה שלג אם אתה שם אותו בתוך המים, לדעת מרן אסור לך לרסק אותו? ולמה אם אתה לוקח סוכר בתוך מים קרים, אתה מרסק אותם, מערבב אותם מותר? למה? הוא אומר כך, שלג, אתה לקחת אותו, מרסק אותו, מה אני אקח לך למים? אבל אומר, אם תיקח את הסוכר עם מים, ותמיס את הסוכר, הסוכר לא נהיה מים, הסוכר נמס וממתיק את המים, ואז המים נהיים יותר שמחים, יותר עבים. וקרח מים, המים לא יותר עבה, המים יישאר צלול והמים יישארו צלולים. אבל כאן, הסוכר לא נמס ונהפך למים, הסוכר נהפך ונהפך לסוכר נמס, ומעורבב עם מים, והמים נהיים עוד יותר שמחים. אז זה שונה מאשר הדין של שלג וזה, והכן את דין. רק הרב דיבר על יקופי, יקופי בחוץ בארץ זה היה, ובחוק בארץ היה להם, לוקחים לבן, מייבשים אותו, עושים מזה כמו אבקת לבן, יבש, כמו כדורים. לוקחים את הכדורים האלה, כמו אבן, וממיסים אותם, כמו אבן גינר, נכון. וממיסים אותם, עושים מזה משקה. אומר הרב אסור. אמר הרב נהגו בבגדד להקל, אין דעתו נחם מהדבר הזה כולו. עכשיו, במים ובסוכר, בכל הגזרה כולה שמה או משקין או שמה עושה מלאכה. בורא מים. אבל פה אתה לא בורא מים, אתה ממיס את המים. המסת מים אין זה איסור. זה החילוק שלו, החידוק שלו בין מים לבין קרח. אז סיכומו של דבר. מכיוון שיש לנו הלכה של בחלב אסור. ואיך שנפרק אותה, או מדין ממרח, או מדין ממחק, או מדין בורא. דעת הרמה מדין ממחק, ודעת שולחן ערוך מדין שדין בורא, ודעת הרמה מדין מולד, ואין מדין מולד. אבל יש לנו או ממחק, או ממחק, או מדין, או מדין של בורא, בורא, בורא מים, או נראה כמו בורא מים. ועל כן, זאת אומרת הרב, שמערב שבת מותר לשים. למרות, יש מי שאומר, גם בערב שבת, גם אם תיקח היום סבון נוזלי, אז סבון נוזלי תיקח היום, יש סבון נוזלי שהוא מרוכז. תיקח טיפה סבון נוזלי, תשים אותו בידך, ותשפשב אותו, תראה, יהיה לך קצף הרבה. הנה נולד, הנה אתה מוליד, איך מותר לקחת נוזלי? זה לא נקרא מלא. מכיוון שזה מחובר יחד עם מים, הרי מתערבב עם מים, הרי אמנו, אתה לוקח מים עם דבר שהוא נולד, גם דעת הרמה מכה בדבר הזה, גם כמו דעת, כמו דעת הזו של הרמב״ם, והרמב״ם מכה אפילו מתי מנסק את זה בתוך המים, לפוק השולחן ערוך. ועל כן, אז בנוזל זה מותר, וזה יבש, זה לברח, אם כן, אסור בבורית ברגיל. אחר כך הרב דיבר בסעיף יוטיבט.
לא ישפשף ידיו במלח בפני שנמוח על היד ונעשה מים, ויש בזה אותם שני טעמים שכתב מרן הבית יוסף על השלג דאסור להרסקו בידיים. אבל בעל התרומות דל סבר הטעם הן במלח הן בשלג ומשום נולד. ורוב הפוסקים חלקו עליו בזה. מרן זל שהביא בין המלח הנזכר מבעל התרומות מסיק יבטא ולא מטעמים. זה אינו מודל לטעם של נולד, אלא הוא מטעמים הנזכרים בשלג. והם שכתב מעולד שבת, סימן של קו, סעיף קטן קו ח', ושלא בדקדוק כתב כן. ודאי מרן זל, איזה תראה טעמי, ורק טעם שנולד לזה, ואין כתוב לתוסף סימן י"ב, שם שאסור לשפשף ידיו במלח, כך אסור לשפשף כלי במלח, לפי שהמלח נמחה,
שחופף
וחוסקה, אבל אם נותן המלח במים עד שנמוח מאליו בתוך המים, מותר להדיח הכלים באותם המים.
אז כך, יש אומרים שדעת מרן אין לו שתי הסברות, שגם בדין משקין שזבו או שמיקח פירות וישחט אותם, או מדין בורא, או מדין נולד. והרב, הוא כך היה זהיר, אמר, מה שכתב הרב עולד שבת בסימן שח, סעיף קטן תבחית, לא בגדוק כתב כן. לא אמר, אני לא טועה או לא צודק, או ביטוי כזה, אמר, לא בדקדוק. למה? בפני שכל הפוסקים ראו, מכיוון שהרב הביא את הספר התרומה שאומר, שאסור כאלה, לשפשף ידיים במלח. ואומר בספר התרומה אסור מדין נולד, אז הם חשבו שברגע ששולחן ערוך הביא שאסור לשפשף במלח, בטל הטעמים האחרים, נשאר דין נולד. או שיש לו דין נולד, וגם עם שאר טעמים אחרים. הוא אומר לא בדקדוק.
מרן פסק על 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 המלח לאסור, נכון, אבל כוונת מרן האיסור שלו לא מטעמו, אלא מטעמו מטעם כמו שאתה אוסר לשפשף את הקרח ואת השלג ואת הברד ואת הקוביות קרח, אז גם כאן אתר במלח זה נראה כמו זה מים. אומר הרב, אדם לוקח כלי ורוצה לנקות אותו, אז היו משתמשים, אז לוקחים מלח, לוקחים מלח, משפשפים את המלח על הכלי, וככה הכלי נהיה יותר מבריק ונהיה יותר נקי. אבל כשאתה לוקח את המלח ומשפשף אותו ביני ביני, נמס בפנים בתוך הכלי, אז אתה ממיס את זה בידיים. כלומר, אם אתה לא עושה שום פעולה, נמס המלח לא אכפת לנו. לפי דעת המרן, רק דעת הרמב"ם תהיה בעיה. אבל אם אתה ממיס אותו, כולם יודעים לאסור. אבל אם לקחת מים, שמת בפנים מלח, מותר בשבת, ולא שמת הרבה מלח, היה מעט מלח, ולקחת את המים האלה ואתה רוצה לרחוק בזה את, את הכלי, אז מכיוון שאתה לא ממיס, זה כבר נמס, אז זה מותר. סיכומו של דבר, דעת הרוש בנו זלמן, האיסור, מותר לך לשים מים קרים על סוכר, וימס. ולא רק זה, לדעתו של זלמן כדעת הרמה, מותר לך לשים מים קרים על סוכר ולרסק את זה בפנים, בוא נאמר. או אם יש לך קוביות של סוכר מרובעות, ושם אותן בתוך המים, בתוך התה, או בתוך המים הקרים, אתה רסק אותה בפנים, זה מותר. אז גם דעת ונשחה זה מותר, אין לנו בעיה מדבר הזה. אבל לקחת קרח ולרסק אותו בתוך המים, עם מים, דעת בנשחה ודעת השולחן ערוך אסור, דעת הרמב״ם שאנחנו מוסקים להקל, ואנחנו מוסקים כדעת השולחן ערוך, זה אסור. לקחת קוביות מים, קוביות קרח, לשים אותם בתוך מים, בתוך מים, ונמיסים, על בדו כל עם המותר. לקחת קוביה ולשים אותה בחום, בשמש, נמאס, דעת מרן מותר, דעת רמה, לכתחילה לאסור, ובדעבד אפשר להקל. וזה, ההשלכות האלה נשלחות על שאר דברים. דוגמה הבאנו את הבלוקים, את קוביות הקרח, זה גם נשלח על קציצות ועל שאר דברים. או עוף שהוא עם שומן, או דגים עם הדברים האלה כולם. אבל אם בקציצה בלוע קצת שומן, על זה גם הרמב"ם מכיר בדבר הזה. וגם בזה, אמר הרמב"ם שבדיעבד אפשר להכיר. כלומר, אם יש סיבה כלשהי, אפשר לסמוך על הסיבה של הפעולה. ובעניין הסבון, מכיוון, נכון, לפי כל השיטות, כל האיסור של להמיס שלג, זה לא מדבר, זה רק מדרבנן, גזרה. אבל מכיוון שנפסקה הלכה ככה, אז אנחנו פוסקים. כשמגיעים לסבון, אז אם אנחנו נאמר בדין ממרח, אז אין מה לעשות, ממרח אסור. אבל אם תאמר אתה שמדין נולד, נולד מותר לדעת שולחן ערוך. אלא מכיוון שכתב שולחן ערוך בחלב אסור, זה לא מדין נולד, אלא מדין נראה כמו בורא, אז גם כאן אסור. אלא מה? שכתב הרב מכל מקום, וגם כי הבורית רוחצים בו עם מים, רגע, מה הכוונה שלו בזה? מכיוון שזה עם מים, כמו שמותר לשים קוביה בתוך המים, ואגב נמס, אז גם כאן, אני לוקח את הסבון עם מים, ואגב נמס, מה הבעיה בדבר הזה? בכל מקום,
בעת שמחור בידיו, אין המים בעין עם הבורית, כי אם נחלו הרטיבות של המים שנשפכו עליהם.
אומר ככה, אתה לוקח שם על הסבון מים, ואתה משפשף שתך. נכון שהסבון נהיה רטוב על ימיים, אבל המים אתה לא רואה אותם, אתה רואה שפשוט זה נעשה עם הסבון ועם המים ביחד, אתה רואה את הסבון, לא רואה את המים. זה לא כמו קוביית קרח בתוך המים שנמס ובטל כלפי המים. פה אתה רואה את הגוש הזה, את החלב הזה, את הסבון הזה בחוש, ואתה לוקח אותו וממיס אותו, והכן לאסור בדבר הזה. אומר, וכן המנהג פשוט פה עלינו, שלא רוחצים בסבון. אלא מה, יש מי שאומר, היום יש פתיתי סבון. אז יש מי שאומר, טוב בסדר, אל תיקח פתיתי סבון, אל תשב אותם ביד, תיקח מים, בושרים או קרים, תשים עליהם פתיתי סבון, והפתיתי סבון האלה, לבדם הם יהיו נמיסים, ויהפכו לך לסבון נוזל. יש מי שאומר, אם אתה עושה את, את הסבון הזה מוקצה, איך תיקח את המוקצה הזה, תשים אותו ביום שבת בתוך, בתוך המים, לא אפילו אתה חושב עליו לפניכם. אבל מכיוון שזה עיקר המוקצה הזה, נחתור איסור, אין לך דרך להקל בו, אתה לא יכול לשים אותו בתוך המים. אז מה אומרים? אומרים דרך אחרת. יהיה בתוך, יהיה בתוך כלי פריטי סבון. אני לא נגיע בפריטי סבון האלה. ואני מושיף עליהם מים. מה אתה אומר? ברגע שאני מושיף עליהם מים, אז הפריטי סבון מתנדעים, נענוע במוקצה, לא מחמרים. אז בכיוון שכן, ואחר כך לבדם נמס, לכאורה יהיה מותר. הנה חלם. אם אדם עושה ככה, אז לכאורה יהיה מותר. בכל אופן, אנחנו השבוע קוראים בפרשה, בסוף הפרשה, על פני כל אחד נפל על ישמעאל. ישמעאל אומר לרוחאים הקדוש שכתוב שנתן לו, אברהם אבינו נתן לבני הפלגשים אותם מתנות. ושלח אותם מעת יצחק בנו. ולמה לישמעאל לא נתן? הפשט נתן לו מקודם. אומר לרוחאים הקדוש שלא ייתן לו, מה שייתן לו שייך ליצחק. למה? דעת הרוחאים, הגר לא נגרשה, לא נבדתה, לא נשתחררה, ועדיין בן האמה. אז אם בן האמה, זה שייך ליצחק. אומר לעתיד לבוא, כל הישמעאלים יבואו, אפיים אתם יודעים לנו, אנחנו עבדים שלכם, אנחנו שבחות שלכם, תהיה רצון שיהיה מעגלת מחריב, אמרו, זה שאמר, על פני כל אחד נפל, מה זה נפל? אז שאמר, כמו שמת אברהם הוא נפל. נפל פירושו מה שכתוב בנביא, אפיים, ארץ השתחוו לך. יהיה רצון שיהיה מעגלת מחריב.
זה אחרי מה שאמר. נמצא הקדוש ברוך הוא לדגות ישראל, תיקר ביניהם תרומית.